אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב ומבורך. לאחר שדנה התורה בתיאור המשכן, חצר המשכן, הכלים החשובים שבו, באה פרשת תצווה ומתמקדת בעריכות בעבודת הכהן ובתיאור מפורט של בגדי השרד של הכהן. כל הפרשה עוסקת בהכנה לכהונה ובתפקידי הכהונה. בפרשה זו אנו פוגשים לראשונה בתואר ובתפקיד הכהן. בתוכנית הקודמת ראינו שהפרשה פותחת בציווי שאינו קשור קשר ישיר לתיאור מלאכת בניית המשכן שלפניה ותיאור בגדי הכהן שאחריה. ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. לכאורה שני פסוקים אלה רואים לבוא מאוחר יותר בסיפור מעשה המנורה שבפרשת ויקהל. וליתר דיוק בפרשת והעלותך שבספר במדבר, שבה מובא הדבר אדוני לצוות על אהרון את עניין העלאת הנרות. בתוכנית הקודמת עמדתי על חשיבותה של המנורה, הסיבה לכך שעניין השמן מופיע דווקא כאן, בפתיחת התיאור של עבודת הכהן. זכות גדולה היא לאדם להאיר לפני הקדוש ברוך הוא, שאיננו צריך את האור הזה. העלאת הנרות לפני אדוני מהווה ביטוי מוחשי לשירות שהאדם נותן. האדם במעמדו לפני אדוני אינו מסתפק אך ורק בתודעה שהוא מקבל מאת אדוני, אלא שהוא מוכן לקבל על עצמו לתת משהו לקדוש ברוך הוא, בכך שהוא מנדב את עצמו לשרתו, אף על פי שהוא מבין שאין הקדוש ברוך הוא זקוק לכך כלל וכלל. מדרש תנחומה אומר על השירות של האדם לקדוש ברוך הוא. אתה אמרת, אני עשיתי ואני אשא ואסבול, ומצווה עלינו להיות נושאי כבודיך. אתה שמשמר את ארונך, ארון העדות, מצווה עלינו ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות. אתה שבאורך נראה אור, מצווה להעלות נר תמיד לפניך. אמר הקדוש ברוך הוא. חביבים עליי נרות שאהרון מדליק מן המערות שקבעתי בשמיים. לא משום שאני צריך לאור של בשר ודם ציוויתי אתכם על הנרות, אלא להעלות אתכם, שתדעו מה חיבתכם לפניי, שיהיו ישראל מאירים למי שמאיר לעולם כולו. כוונת המדרש היא ללמדנו שישראל צריכים להיות מודעים לכך שהם יוצאים לפני הקדוש ברוך הוא, כמי שמאיר לפני חברו בחשיכה. משל, למה הדבר דומה? לפיקח ועיוור שהיו מהלכים בדרך, והיה הפיקח תומך בעיוור ומוביל אותו. לעת ערב אמר הפיקח לעיוור, צא והדלק לנו את הנר. אמר לו, עד עכשיו אתה מנהיגני באופל, ואפילו עצמי איני רואה. ואתה אומר לי, הדלק את הנר? אמר לו הפיקח, שלא תחזיק לי טובה על שהייתי מוליכך בדרך. הפיקח מסמל כמובן את הקדוש ברוך הוא, והעיוור את ישראל. האדם המאמין מצווה לשרת כביכול את הקדוש ברוך הוא ולהאיר לפניו, כדי לחנך את עצמו לתודעה שהוא אינו כפוי טובה על כל החסדים והטובות שבהם הוא זוכה. הרמב״ם בספרו מורה נבוכים כותב, וכמו שאנחנו הסגנו באור ההוא אשר השפיע עלינו, כאומרו באורך נראה אור, כן באור ההוא עצמו הוא משקיף עלינו, ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה. האור המוזכר בדברי הרמב״ם הוא ביטוי סמלי לתובנה שבאמצעותה מסוגל האדם להגיע להכרת האלוהים. מכאן יש להבדיל שהאור שהאל מזריח על האדם אינו אלא אותו אור בו האדם רואה את אלוהים. והעלאת נר בפני אלוהים בידי האדם היא עצמה הזרחת אור אדוני על האדם. המנורה היא מקור האור של המשכן. האור הוא סמל חשוב בכתובים. הטוב, הישר והצודק מושווים לאור שנובע מן הקדוש ברוך הוא. כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. משוך חסדך ליודעך, את צדקתך לישרי לב. נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. אדוני אורי וישעי, ממי יירא? החושך לעומת זאת הוא סמל לרשע ולחוסר צדק. להצילך מדרך רע, מאיש מדבר תהפוכות. העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך, השמחים לעשות רע. האור הוא אחד הדברים הראשונים שאדוני ברא בעולמנו. וירא אלוהים את האור, כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. הרעיון הזה של האור, שמייצג את האלוהים, שמגרש את החושך, חוזר שוב ושוב לאורכם של הכתובים. האלוהים אור הוא, וכל חושך אין בו, נאמר באיגרת הראשונה ליוחנן. כשישעיה מתאר את הישועה, הוא אומר, לפקוח עיניים עיוורות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם. מילים שכותבי הבשורות יחזרו עליהם כדי לתאר את ביאתו של המשיח. המשיח הוא אור שאדוני שלח לעולמנו. הוא זוהר כבודו וצלם עצמותו, נאמר באיגרת אל העברים. ובאיגרת השנייה אל הקורינטים, האלוהים האומר יופה אור מחושך, הוא הגיע אור בליבנו להאיר דעת על אודות כבוד אלוהים אשר בפניו של המשיח. בו היו חיים, והחיים היו האור לבני האדם, והאור מאיר בחושך, והחושך לא השיגו. אורו של אדוני, שמגיע לכל פינה בעולמנו, מאיר את דרכנו ונותן לה משמעות וכיוון בעשיית רצונו של האל. בעבר הייתם חושך, אך עכשיו אור אתם באדון. על כן נסירה מעלנו את מעשי החושך ונלבש את שריון האור. וכמו ביום, נתנהגנה כיאות, ולא בהוללות ובשכרות, לא בזימה ופריצות, לא בריב וקנאה. ישעיה מתאר את העתיד בפרק סמך ופסוק יוטט במילים אלה. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגע הירח לא יאיר לך, והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהיך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך, וירחך לא יאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם. ושלמו ימי אבלך, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. במילים דומות מתאר גם יוחנן בחזונו את העתיד. ולילה לא יהיה עוד, ולא יצטרכו לאור מנורה ולאור שמש, כי אדוני אלוהים יאיר עליהם, וימלכו לעולמי עולמים. אחד מהמאפיינים החשובים של המנורה במשכן, הוא שהיא נעשתה מגוש אחד של זהב, שאותו הצבו הצורפים למעשה מחשבת. כיכר זהב כ-60 קילו של זהב, יצרו מבנה מרשים בגודלו וביופיו, כפי שניתן להתרשם מהפיסול בשער טיטוס שברומא. המספר 7 בכתובים הוא מספר המבטא את השלמות, ושבע הנערות שבערו ללא הפסק מדברים על שבע הרוחות אשר לפני כיסאו, שבע רוחות האלוהים שבספר ההתגלות. ומבין הכיסא יוצאים ברקים, קולות ורעמים, ושבעה לפידי אש בוערים לפני הכיסא, אשר הם שבע רוחות האלוהים. לפי ישעיה, מתוארות שבע הרוחות כשבעת הקנים של המנורה. הקנה המרכזי, רוח אדוני, וממנה יוצאים ששת הקנים האחרים. רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. נאמר בישעיה, פרק י"א. ולזכריה התגלה מלאך אדוני בחזון. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה, ואחד על שמאלה. ואהן ואומר אל המלאך, הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, הלא ידעת מה הם האלה? ואומר, לא אדוני. ויען ויאמר אליי, לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור, לא וחיל ולא וכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות. הזיתים מופיע יחד עם המנורה, משום שהם המקור לשמן שהזין אותה. שמן הזית מסמל בכתבי הקודש את רוח קודשו של הקדוש ברוך הוא. בין שאר תפקידיו של רוח הקודש הוא להאיר את עינינו, לראות נפלאות מדבר אדוני ולהאיר את הליכתנו בעולם הזה לאור רצונו הקדוש. בני ישראל נקראים להאיר את דרכם של הגויים באורו של אדוני שזרח עליהם. קומי אורי כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך ייראה. הלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגע זרחך. קריאה שישוע חוזר עליה בדרשה על ההר. אתם אור העולם, עיר שוכנת על הר, אינה יכולה להיסתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה ואז תאיר לכל באי הבית. כך יאר נערוכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים, יכבדו את אביכם שבשמיים. כשם שהשמן משמש להפקת אור מן המנורה, כך גם רוח הקודש מכניס אור לחיינו. לכן המשיכה בשמן היא חלק מתקסים שבהם המושח מבקש את ברכת אדוני על המשוח, כמו בהקדשה של מלך, כהן ונביא, ובתפילה להחלמה ממחלה. על פי מדרש תנחומה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא שאני צריך לנר, אלא ויקחו אליך, בשבילך, שאתה רואה לאן אתה נכנס ויוצא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ורואה כל דבר. לא כן משה, שנזקק לאור הנר כדי לדעת לאיכן נכנס וכיצד לצאת. על פי המדרש, הנר מעניק משמעות נוספת למשכן ולמקדש כמרכז הפולחן. הקדוש ברוך הוא רואה הכל ולא נראה בכלל, ואילו משה, לכל בן תמותה אחר, רואה רק את מה שמואר, אך הוא נראה לקדוש ברוך הוא גם בחושך. אור קטן, אור הנר, מסמן את ההבדל הגדול בין המאמין למקור האמונה. אור הנר הוא סימן לחיים, כיבוי הנר סימן למוות ולחורבן. כששמואל הצעיר שרת בקודש את אלי הזקן, נאמר, ואלי שוכב במקומו, עיניו החלו כהות, לא יוכל לראות. ונר אלוהים טרם יכבה, הנר דלק כתמיד. אולם כאשר חזקיהו המלך מתאר את חילול המקדש, על ידי המלך שקדם לו, הוא אומר בספר דברי הימים, גם סגרו דלתות העולם, ויחבו את הנרות וקטורת לא הקטירו. על כן איזה מפתיע שיהודה המכבי, שתיהר את המקדש בימי המרד של החשמונאים, מדליק את המנורה במעט השמן שמצא, אשר הספיק בנס לשמונה ימים. הדלקת הנר הופכת להיות המוטיב של טהור בית המקדש. מנהג בישראל שבבית הכנסת דולק נר תמיד זכר למקדש. תרומות חשובות בקהילות רבות קשורות לקניית נרות מהודרים, עשויים כסף, תלויים על שרשרת המשתלשלת מן התקרה ולמטה אל מול ארון הקודש. תרומה הקבועה נוספת הייתה לקניית שמן למאור שיספיק לשבוע שלם. הנר הדולק בבית הכנסת מאזכר בקביעות את בית המקדש שחרב. אנו קוראים בשמות פרק כ"ח ופסוק א', ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון. יש משהו מיוחד בסגנון הפנייה של אדוני למשה. ואתה הקרב, אותו הסגנון שהוא פנה אליו, וציווה אותו לקחת את שמן הזית מבני ישראל. ואתה תצווה, ובו יפנה אליו בפסוק ג' ואתה תדבר. יש בציווי הזה משום הבלטת חלקו של משה, להדגיש בפניו את האחריות שמוטלת עליו להשגיח שמצווה זו אכן תתמלא. המינוי של הכהנים אינו תלוי ברצון העם, אלא ברצונו של הקדוש ברוך הוא הבוחר בהם על ידי משה. וכשם שמינוי הכהנים יבוצע על ידי משה בשם אדוני, כך גם בגדי הכהונה יעשו לפי ציווי מיוחד של משה בשם אדוני. פרשייה זו שונה מכל ארבעת החומשים, משמות ועד לדברים, בזה שלא נזכר בשמו של משה רבינו ואפילו לא פעם אחת. יש הרואים בכך רצון להבליט את אהרון ולהעמידו בשורה ראשונה יחד עם משה. ויש הרואים בכך את הביטוי לענוותנותו של משה, המצניע את עצמו בפרשתנו ונסוג אחור לפני אחיו הכהן. ניתן לדייק בלשון הפסוק ולשאול, איך אהרון לא היה קרוב מספיק למשה? משה היה קרוב לאהרון מאז שחזר ממדיין, וביחד הוציאו את ישראל ממצרים. מה אם כן בא ללמד אותנו הציווי, הקרב אליך את אהרון? למעשה מדובר בשליחות שמוטלת על אהרון, ולכן מתקבל יותר על הדעת לצוות על משה, שהתקרב הוא אל אהרון אחיו. בהיסטוריה של היהדות נעשו כידוע האחים משה ואהרון לשני עמודי היסוד של עבודת אדוני. משה רבנו הוא סמל התורה לדורותיה, התורה במובן של תלמוד תורה כעמוד היסוד של עבודת אדוני. ואילו אהרון הכהן הוא סמל של עבודת אדוני שלפני לפנים, שבאה לידי ביטוי במעשה הקורבנות במשכן ובמקדש, ולאחר החורבן תפסה את מקומה התפילה בבית הכנסת. בזרם החסידות, שצמח מאוחר יחסית בעולם היהדות, התפיסה הייתה שלאחר חורבן הבית וביטול עבודת הקורבנות במקדש, מתגלמת עבודת אדוני באדם עצמו, ובעיקר בתפילה שתפסה את מקום הקורבנות. כנגד זרם החסידות עמדו המתנגדים, שאינם רואים בתפילה את העיקר, אלא מתייחסים אליה יותר כמצווה, ומעמידים בראש את הנושא של תלמוד תורה, והפלפול בה, ובו רואים את עיקר עבודת אדוני. לכן מפרש הנציב את הפנייה באומרו, כאשר הרים הקדוש ברוך הוא את כוח התורה יותר מכוח העבודה, אמר למשה, הקרב אליך, שתהיה מעלתו של אהרון קרובה יותר למעלתך, גם אם אינו מגיע אליה בשלמות. כלומר, אהרון רק מתקרב למשה, אך לעולם לא יהיה במעלתו. בפירוש זה, מוצג נגד עינינו הפולמוס של ההתנגדות הליטאית התורנית נגד החסידות. עלינו לזכור כי הנציב מוולוז'ין, איש אשר כל עולמו היה לימוד תורה, ניצב באותה תקופה מול זרם החסידות, אין כל ספק שדברים אלה נאמרו מתוך הסיטואציה באחי, על רקע אותה המחלוקת הגדולה בין מתנגדים לחסידים. הכהן ממלא את התפקיד החשוב של המתווך בין אלוהים לאדם. הוא זה שמציג את העם לפני אלוהים ואת אלוהים לפני העם. הגשר שמאפשר למאמין היהודי להתקרב לאלוהיו ולבקש את סליחתו על חטאיו. הכהן הגדול מבשר במעמדו ובתפקידו את בואו של האחד שמשמש בתפקיד זה מאז שחרב המקדש, ישוע הכהן הגדול. נתעודד מאוד לאחוז בתקווה המונחת לפנינו, תקווה שהיא כעוגן בטוח ויציב לנפשנו, ומגיעה אל מבית לפרוכת, אל המקום אשר ישוע, החלוץ העובר לפנינו, נכנס בעדינו, והיה לכהן גדול לעולם, על דיברתי מלכי צדק. כל הפרטים הקטנים על הלבוש והתפקיד של הכהן מצביעים על חסדו של האל. אדוני אומר למשה לקרב אליו את אהרון וארבעת בניו לשמש ככהן ביחיד ולא ככהנים ברבים. כל הכהונה ניצבת לפני הקדוש ברוך הוא כאחד, כיחידה אחת שמבצעת תפקיד מאוד מסוים. משה היה הבולט מבין בני ישראל, משכמו ומעלה בחוכמתו ובדבקותו בקדוש ברוך הוא, ובכל זאת אהרון נבחר לתפקיד. עלינו לזכור ששבט לוי היה תחת כללה בגלל מה שעשו שמעון ולוי בנקמה בבני שכם על אונס אחותם. כאשר שכב יעקב אבי האומה על ערש דווי, הוא ניבא בברכתו לבניו את אשר יקרה אותם באחרית הימים. וכאשר דיבר על שמעון ולוי, הזכיר להם את חטאי נעוריהם, על שנהגו באלימות יתרה כלפי אנשי שכם והרגו עיר שלמה בחרב על דבר אונס אחותם. הוא אמר להם, אכלכם ביעקב, אפיצם בישראל. לשני השבטים האלה לא ניתנה לחלה בקרב אחיהם. שבט שמעון נבלע ביהודה שבדרום הארץ, ולא הייתה לו נחלה משלו. ואילו שבט לוי פוזר בין שאר השבטים. בכל זאת בחר אדוני בבית אהרון מתוך שבט לוי לשמש בכהונה, כמו שבחר במשה מתוך בית לוי. לשבט לוי לא ניתנה נחלה משלו, כי הקדוש ברוך הוא נחלתו, ובני לוי נבחרו להיות משרתי המשכן. הלוויים נשאו את כלי המשכן על כתפיהם במדבר, וליוו את עבודת הקודש במשכן ובמקדש בזמרה ובנגינה. אחרי מעשה עגל הזהב, נתמנו אנשים משבט לוי לשוטרים, וניתנה להם הוראה להרוג בבני ישראל שהיו מעורבים במעשה העגל. זהו חסדו של האל, שבוחר באנשים כביכול בלתי ראויים לתפקיד מסוים, וכך יוכלו הם להיות רחמנים, ביודעם את החסד שנעשה להם. גם לאחר שאהרון נכשל בתפקידו, ובנה את עגל הזהב, הוא לא נושל ממעמדו, והמשיך לתפקד ככהן, ולהעביר את הכהונה לבניו. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. המשימה להכנת אהרון לתפקידו, מתחילה בציווי להכין לאהרון בגדים מיוחדים, בגדי שרד המאצילים קדושה וכבוד על הלובש אותם, ויביאו לידי כך שהרואים את האיש הלובש בגדים אלה יכבדוהו ויפארוהו. כבוד ותפארת הם שמות נרדפים שבאים יחד לשם חיזוק. כבוד מציין הערצה מתוך יראה, ותפארת הערצה מתוך יופי. בגדי השרד של הכהן הגדול היו בהחלט בגדים יפים במיוחד. הכהן הגדול לא לבש את הבגדים המיוחדים האלה כאשר לא היה בתפקיד. כמו כתרו ובגדיו של המלך, היוו בגדים אלה סימן למעמדו המיוחד ונלבשו רק במעמד מסוים שהפרוטוקול מחייבם. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלהטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו, לכהנו לי. לאחר שניתנה למשה ההוראה הכללית להשגיח על עשיית הבגדים, נאמר לו לצוות על האומנים, שהקדוש ברוך הוא ימלא ברוחו, לעשות את הבגדים על פי הוראותיו. בלשון המליצה שבמקרא, החוכמה מתוארת כשוכנת בליבו של אדם. שם ממלא אותו האל ברוח של חוכמה, ומוסיף לחוכמה שבליבו במידת הצורך. האומנים עושי המשכן היו מטבעם אנשים בעלי כישרון אומנותי, ובנוסף על כך יראי שמיים שזכו לרוח הקודש אשר החכימה אותם במעשה המיוחד של תפירת בגדי הכהן, להבין כל פרט שבבגדים ואת הכוונה שמאחוריו. כל מי שעסק במלאכת הכנת בגדי הכהונה ראה לפניו את המטרה הכללית, שהייתה לקדש את אהרון לתפקיד החשוב. ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל, וחתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך, ולבניו לכהנו לי. שמונה פרטי לבוש כללה תלבושתו של הכהן. חושן המשפט, החשוב בבגדי הכהונה, שבו ניתנו האורים והתומים, אפוד מעשה חושב, מעיל התחלת, כותונת תשבץ, מצנפת, אבנת, ציץ ומכנסיים. סדר לבישת הבגדים היה כדלקמן. תחילה לבש את המכנסיים, אחר כך את הכותונת, חגר אותה באבנת, לבש את מעיל התחלת מעליה, אחר כך לבש את האפוד, ואליו קשר את חושן המשפט. על ראשו, לבש את המצנפת ולמצחו קשר את הציץ. כל הכהנים לבשו את ארבעת הפריטים התחתונים, מכנסי הבד, הכותונת, האבנת וכיסוי הראש. ורק הכהן הגדול לבש גם את ארבעת הפריטים העליונים, שהם למעשה בגדי הקודש במובן הצר של המילה, האפוד, החושן, מעיל התכלת והציץ. עד כאן תוכניתנו לערב זה. בתוכנית הבאה נמשיך את התיאור של בגדי הכהן. ועד אז תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
במים זקים הוא רוחץ את רגלי, אדוני אלוהי רבוני.
Mom!